איתי על קו הטלפון דוקטור רועי שלם, שלום רועי.
היי מירה, מה שלומך?
בסדר גמור, אם תדבר יותר בקול זה יהיה יותר טוב.
כן, אני
אנסה. יפה. כן, אנחנו מדברים היום על חוכמה. מה הקשר בין חוכמה לכלכלה, לכסף, השכלה, איפה זה פוגש אותנו?
כן, אז אני באמת אנסה להרחיב קצת את היריעה לחוכמה, השכלה ודעת. אז לפני שאני אתחיל לדבר על, בפרט על השכלה, אני רוצה להגיד כמה מילים על אי שוויון. אחת המטרות של מדיניות כלכלית ממשלתית זה להפחית את אי השוויון, זה מדיניות רווחה למעשה. רוב הכלים שמטפלים בנושא הזה זה כלים שפוגעים בצמיחה. כלומר, למשל, אם אנחנו רוצים לעשות תשלום העברה, שהמשמעות שלו היא להטיל מיסים על ההכנסות של העשירים ולהעביר את הכספים לעניים, במקרה הזה המיסים שמוטלים על העשירים בעצם פוגעים בתמריץ שלהם לייצר הכנסות ובכך פוגעים בצמיחה. עכשיו, לגבי השכלה, השקעה בהשכלה מייצרת עובדים יותר מיומנים ומעודדת צמיחה, וברור גם שאם נעודד השכלה אצל עובדים שלא היו יכולים לממן לעצמם את ההשכלה, נגדיל את השכר שלהם ובכך נקטין את אי השוויון. כלומר, השכלה הוא בעצם כלי שתומך גם בצמיחה וגם בהקטנת אי השוויון. ואם נחבר לזה את העובדה שהמחקרים מראים שבאופן טבעי מי שההורים שלו עשירים ומשכילים נוטה יותר לרכוש השכלה ממי שההורים שלו עניים וחסרי השכלה, זה בעצם נקרא השפעות הבינדוריות של אי השוויון, אז נקבל בעצם שזה מקום קלאסי להתערבות ממשלתית לסבסוד ההשכלה ובפרט לאוכלוסיות חלשות. הדבר הזה בעצם הופך להיות נקודה יותר ויותר חשובה עם השנים, ולמשל בדוח של ועדת טרכטנברג, ממש ממש בסוף הדוח, הם כותבים שיש איזה שלושה תהליכים מקרו-כלכליים שיוצרים תקופה ארוכה לחץ כבד על השכר של העובדים הישראלים חסרי השכלה וחסרי מיומנות טכנולוגית גבוהה. הראשון זה הגלובליזציה, שבעצם גורמת למפעלי תעשייה שונים לנדוד למזרח, ובעצם מציבה את העובדים האלה בתחרות ישירה מול השכר הנמוך של הפועלים במזרח הרחוק. השני זה שינויים טכנולוגיים משמעותיים, שבעצם העלו את התשואה להשכלה ולמיומנות טכנית. והדבר השלישי זה בעצם עובדים זרים, שגורם לעובדים הישראלים חסרי השכלה וחסרי מיומנות טכנולוגית להתחרות ישירות מולם על מקומות עבודה ועל שכר. והשילוב של שלושתם ביחד בישראל, בפרט כשאנחנו מדברים על מקום שיש בו אכיפה לא כל כך טובה של חוקי עבודה, יוצר לחץ כלכלי מאוד מאוד גדול דווקא על העובדים האלה. אז נחזור רגע להשכלה. אחת השאלות החשובות שכלכלנים מתחבטים בהם היא התשואה להשכלה. כלומר, מה ההשפעה של השכלה על השכר של העובדים? וזו כמובן שאלה מאוד חשובה כדי לקבוע מדיניות שקשורה למשל לתקצוב או לסבסוד השכלה. אז נראה כאילו המענה על השאלה הזאת היא משימה די פשוטה. צריך רק לבדוק את הממוצע של השכר של עובדים ללא השכלה.
ולהשוות את זה לתואר שלהם.
כן, ולהשוות את זה עם ממוצע שכר של עובדים משכילים. אבל האמת היא זה הרבה יותר מסובך לענות על השאלה הזאת כמו שצריך, ואחד הדברים שמפריעים לנו למדוד את זה כמו שצריך זה מה שנקרא סלקציה בנתונים, ואני אנסה להמחיש את זה בדוגמה. אז נניח שהיינו מסתכלים על השכר של עובד ממוצע ללא השכלה, ומשווים אותו לשכר של אלברט איינשטיין. היינו מוצאים כנראה פער, ואז מסיקים שבעצם שתואר שלישי בפיזיקה יש לו השפעה כזאת וכזאת על השכר. אבל זה לא לגמרי נכון, כי אלברט איינשטיין כנראה אדם מאוד מוכשר בלי קשר לזה שיש לו תואר שלישי בפיזיקה. והיינו מצפים שגם בלי התואר הוא יהיה בסופו של דבר יקבל שכר יותר גבוה מהשכר של העובד הממוצע. כלומר, בדוגמה הזאת, בגלל שיש מתאם בין ההשכלה למיומנויות אחרות, כמו יכולות אישיות, מוטיבציה, התמדה, אנחנו בעצם מייחסים לתואר השפעה גדולה ממה שיש לו על השכר של העובד. במילים אחרות...
מה שאתה אומר, שמה שבעצם גורם על... שמשפיע גם על היכולת, נניח, ללכת ללמוד באוניברסיטה, וגם על היכולת להסתכר, זה מיומנויות אחרות. נניח היכולת להתמיד, לעשות דברים, לא?
נכון, נכון מאוד, יכולת להתמיד, מוטיבציה, כל מיני יכולות אישיות אחרות, ובעצם בדוגמה הזאת שנתתי, אז יש חלק אחד קשור אולי לתואר, חלק אחד מהתוספת לשכר, אבל החלק השני שמסביר את התוספת לשכר זה בעצם אותם מיומנויות אישיות וכולי, זה במילים אחרות פשוט בגלל שהוא אלברט איינשטיין, לא בגלל התואר. אז בשביל לחשוב על מדיניות כלכלית, אנחנו בעצם רוצים לבודד את החלק שמוסבר על ידי התואר, ולהבין מה ההשפעה שלו על היכולת ההסתכרות של האדם. אגב, אחד המאמרים הכי מפורסמים של מייקל ספנס, שזכה בפרס נובל בכלכלה בשנת 2001, מתייחס לנושא דומה בשוק העבודה, ובמודל שלו בעצם לתואר אין שום השפעה על היכולת של האדם, הוא רק גוזל זמן ומאמץ, ובכל זאת במודל שלו חלק מהאנשים רוכשים השכלה, והסיבה לזה זה שהם רוצים בעצם לאותת למעבידים שלהם שהמיומנות שלהם גבוהה, ולכן רכישת התואר לא הייתה מלווה אצלם במאמצים גבוהים במיוחד. כלומר, קיבלנו במודל שבו אין לתואר שום השפעה על האדם, בשיווי משקל חלק מהאנשים הולכים לרכוש השכלה, ובממוצע הם מרוויחים גם יותר מאלה שלא רכשו השכלה.
אין איזה שינוי בשנים האחרונות בין הפרמטרים האלה? זאת אומרת, נדמה לי, כן, שאנחנו דווקא שומעים בעשורים האחרונים שאנשים בלי השכלה, או בלי השכלה רשמית, אני מתכוונת, יכולים להשתכר המון כסף אני יודעת מה, לפתוח מסעדה, או להמציא פטנט, או איזושהי יוזמה כזאת הייטקית?
יש כאלו, אבל זה לא הממוצע, זה לא הכלל. ובאמת, אם מסתכלים נגיד על מאמרים, אז יש מאמרים נגיד של מחלקת המחקר בבנק ישראל, שפתרה את כל הבעיות האלה שדיברתי עליהם לפני זה, והיא מצאה בנתונים של ישראל סדר גודל של 10% תוספת לשכר לכל שנת לימודים, שזה הרבה. אז זה הממוצע, וכמובן יש הבדל גדול בין הממוצע לבין ההתפלגות, כן, כולנו מכירים את הסיפור, כן. האדם שטבע באגם שהעומק הממוצע שלו היה 10 סנטימטר.
כן.
אז זה לגבי ההשפעה של השכלה על השכר. עכשיו, לגבי הסבסוד, הסבסוד עצמו אמרנו צריך ללכת לאוכלוסיות, במיוחד לאוכלוסיות חלשות, וזה נכון בהשכלה גבוהה, אבל גם בחינוך בגילאי בית הספר. בפעם הקודמת שדיברנו לפני שבועיים, הייתי בכנס של פורום קיסריה, והוצגו שם מסקנות של צוות בראשות פרופסור משה יוסטמן, שעסק בנושא של תקצוב דיפרנציאלי בחינוך. והצוות הזה עבד תקופה די ממושכת, והוא בעצם דיבר בצורה מקיפה מאוד על הצורך לתת יותר תקציבים לבתי הספר במקומות נכשלים יותר. זה משהו שנשמע על פניו קצת מוזר, היינו רוצים לתת לכל הילדים בארץ את אותה רמה של חינוך עקרונית. אבל למעשה באופן טבעי, אם אנחנו לא עושים תקצוב דיפרנציאלי, הילדים העשירים מקבלים חוגים, מקבלים שיעורים.
הם יקבלו ממילא את הדברים האלה.
בדיוק, מקבלים עזרה בבית מההורים, יש כסף שמגיע לבית הספר מוועד ההורים, יש להם מחשב בבית וכו', ואצל הילדים העניים, מעבר לכך שהם לא מקבלים את זה, גם לא בטוח שיש להם ביטחון תזונתי וכל מיני תמיכות אחרות שנדרשות כדי שיצליחו בלימודים. והשילוב של כל הגורמים האלה אומר בעצם שבפרט אם אנחנו רוצים לעשות שימוש בחינוך והשכלה כדי להקטין פערים חברתיים, יש צורך בתקצוב דיפרנציאלי כבר בגיל בית הספר. זה אני חושב משהו שצריך לחשוב עליו. יש אני חושב הסכמה די גורפת, אבל משהו בבירוקרטיה הישראלית ובפוליטיקה גרמה לזה שזה לא ממש מתבצע בצורה מספיק טובה בשנים האחרונות.
וגם השאלה אם באמת צמצום פערים הוא בראש מעייניה של ממשלה שדווקא חורטת על דגלה, אני יודעת מה, קפיטליזם, שוק חופשי?
זה שאלה...
זה אין התנגשות פה?
נכון, זו שאלה מאוד, מאוד טובה. אני שמעתי גם כל מיני תיאוריות קונספירציה, זה שמפלגות מסוימות דווקא נתמכות על ידי אוכלוסייה יותר חלשה, ויש להם תמריץ אולי לשמור אותה חלשה, וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז הפוליטיקה שזה הרבה יותר מסובכת, אבל... מבחינה מקצועית לפחות, אני חושב שיש איזה די קונצנזוס על מה שאמרתי מקודם. עכשיו, באחר ואנחנו מדברים באופן קצת יותר רחב, מעבר להשכלה גם על דעת וחוכמה, אז אני רוצה לסיים בזה שאני אזכיר בקצרה מחקר של הכלכלנים פרופסור צביקה אקשטיין ופרופסור מריסטלה בוטיצ'יני, כלכלנית איטלקיה. הם השתמשו בכלים מחקריים מודרניים של כלכלנים כדי לבדוק נתונים היסטוריים על פני 1500 שנה ולנסות לענות על השאלה איך קרה שבשנת 70 לספירה היו רוב היהודים חקלאים אנלפביטים שגרו בארץ ישראל ובסביבה של עיראק וכו', בערך בתקופה של גירוש ספרד, ב-1492, היהודים היו מיעוט קטן של עירונים משכילים שהתמחו בעיקר במסחר ובהלוואות בריבית וברפואה וכולי. איך, במילים אחרות, איך יכול להיות שדווקא היהודים מככבים היום ברשימות העשירים במדינות שבהם חיים, השיעור שלהם בקרב זוכי פרס נובל הוא כל כך גבוה, משתלטו על הענפים המשפיעים והרווחים ביותר בכלכלה. עכשיו, התשובות האופייניות לשאלות האלה הם שיהודים
בעצם שיש הג'יניוס היהודי, הם חכמים יותר.
זה אפשרות אחת. בדרך כלל נוטים לייחס את זה לכך שלאנטישמיות דווקא. הם עברו להרים.
לא הייתה להם ברירה.
כן, נאסר עליהם לעסוק בחקלאות, הם נכנסו לענפים הפיננסיים משום שלנוצרים אסור להלוות בריבית, ההצלחה הכלכלית שלהם בעצם מניעה אותם להצטיין בתחומים אחרים, וכך במשך השנים בעצם הגיעו למצב של היום.
אין הסבר עם האמא היהודיה?
כן, שדוחפת את זה, אבל
בוודאי.
השאלה מניעה את האמא היהודיה, בניגוד לאמאות אחרות, כי אני מניח שהאמאות היו רוצות שהילדים שלהם יצליחו. אז הם בדקו באמת הרבה מאוד נתונים היסטוריים ובעצם השתמשו בכלים של כלכלנים ככל הניתן בשביל לנסות להגיע למסקנות שלהם, והתיאוריה שלהם שנתמכת באמת על ידי הרבה נתונים, הם שניים כלכלנים אמפיריים, היא שעם חורבן הבית השני בעצם ליהודים כבר לא הייתה אפשרות לממש את היהדות שלהם באמצעות העלאת צווחים בבית המקדש, וזה גרם למהפכה ביהדות שהכניסה לנורמה חדשה, בעצם יסדה דת שהמצווה העיקרית בה זה ללמוד תורה ולהנחיל אותה לדורות הבאים. וזה גרם לכך שהעם שלנו, בניגוד לעמים אחרים, ידע קרוא וכתוב, וזה נתן להם יתרון מסוים שבסופו של דבר הביא לכל מיני תמורות מרחיקות לכת בעם שלנו, דחף את היהודים בסופו של דבר למקצועות מסוימים ולערים הגדולות, ובעיקר זה השפיע כאשר בתקופות שבהם היו שינויים במה שדיברנו מקודם, בצועה להשכלה. אז זה דבר אחד, ובמקביל היה גם תהליך טבעי של סלקציה. הרבה אנשים בעצם לא יכלו לעמוד במעמסה הזאת של ללמוד תורה וקרוא וכתוב בתקופה שבעצם האחרים לא עושים את זה, ונטשו את היהדות לאורך השנים, ואז נשארנו שתי התופעות שדיברנו עליהן בהתחלה, גם של הנושא של הסלקציה, איזה אנשים הולכים ללמוד, וגם הנושא של תשואה להשכלה, שניהם איכשהו מתחברים בתוך המחקר הזה לאיפה שהיהודים הגיעו היום.
אוקיי, השכלנו. תודה רבה לך, דוקטור רועי שלם, על השיחה המעניינת הזאת.
תודה רבה לך.
יאללה, רק טוב.